טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נלמד הפטרה שאני מודה על האמת שלעולם לא קוראים אותה כמעט, לפחות למיטב ידיעתי, לעולם לא קוראים אותה בפועל, אבל עדיין היא הפטרה שתוקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה על פרשת דברים, כן? הפטרת דברים בירמיהו למד, פסוקים דלת עד חפבית, המקור אגב שזו ההפטרה באמת שקוראים אותה זה ברמב״ם בספר אהבה, יש שם באיזשהו שלב את סדר התפילות וסדר ההפטרות ושם הוא מונה את זה על פרשת דברים, אבל הסיבה שלא קוראים את זה אף פעם כי למיטב ידיעתי כמעט תמיד או תמיד הפטרת דברים, ספר פרשת דברים נופלת בשבת של תלתא דפורענותא, כן? שלושת השבתות שבין י"ז תמוז לתשעה באב, ופרשת דברים נופלת בהפטרה האחרונה של תלתא דפורענותא, חזון ישעיהו בן אמוץ, כן? ולכן היא נקראת שבת חזון, השבת הזו, שבת שלפני תשעה באב. אז בעזרת השם אנחנו נלמד גם שיעור מיוחד על הפטרת חזון וכולי, אבל עוד פעם אנחנו עושים פה בהפטרה של הנפש, עוברים על כל הפרשיות והפטרות השבוע, גם אמרנו שזה מחובר, נכון? מטות מסי, אז עשינו לכל אחד את ההפטרה שלה וגם פרשיות אחרות, אז גם דברים, רואים בשביל הסדר הטוב נלמד גם את ההפטרה הזו, וזה לא סתם רק בשביל להרגיש תחושה טובה שאנחנו מכסים פה את כל הפרשות, אלא כמו שאנחנו מדברים לאורך כל השנה. זה שחזל, אנשי כנסת הגדולה, תקנו שההפטרה הזו צמודה לפרשת דברים, אז יש משהו בפסוקים, בפסוקי הנבואה של הנביא ירמיהו, שמתאימים בדיוק להתחלה של ספר דברים, וצריך להכיר את זה. גם אם בפועל מבחינת המנהגים, זה נופל לנו פה ש... קוראים הפטרות אחרות, צריך להכיר גם את זה. אז בוא נעשה כמו תמיד את הסקירה המהירה, אז זה ישור אני מניח יחסית קצר, כי זה באמת זה הפטרה שהיא פחות לשימוש, יותר להבנה עקרונית, אבל עדיין פתור בלא כלום אי אפשר. אז נלמד את הפשט, נעשה סקירה פשט של פרשת דברים, נבין את הקשר להפטרה הזו, בירמיהו למד פסוק ד' עד כ' ב', ואז עיקר השיעור נקדיש כמובן את העומק הנפשי, הפטרה של הנפש, איך ההפטרה הזו היא בונה בדיוק את מה שאנחנו צריכים לקבל בתקופה הזו. אז ככה, פרשת דברים פותחת את ספר דברים, ספר משנה תורה, משה רבנו בעצם כל ספר דברים זה נאום אחד גדול של משה רבנו לפני שהוא עוזב את עם ישראל, נאום שמתחיל באלף שבט ומסתיים בזין אדר, זאת אומרת 37 ימים של נאום, שזה תקף ניגע קצת, וטוב, אנחנו פה בעיקר על ההפטרה, אבל בכל זאת שנראה פה את התמונה הכוללת, אני מזכיר, זה ספר דברים, זה ספר שהוא מכיל בתוכו המון נושאים, הוא בעצם סיכום של כל שלושת החומשים קודם, כן, ספר בראשית פחות, אבל שמות והעיקר במדבר, הכל נמצא פה בספר דברים, מוספת דברים, משמטת דברים, יש כאן סיכום. אז הפרשה עצמה פותחת באלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל, זה הפתיח, ואז מתחילים לדאר נושאים שכבר דנו בהם בספרים קודמים, אבל משה רבנו חוזר עליהם פעם שנייה. הראשון זה מינוי השופטים, בסדר? שהתפקיד למנות שופטים בישראל, שישמעו את בן איש לרעו ושפטו את משפט העם, בסדר? מה שראינו בפרשת יתרו, במקומות נוספים, שמתמנת מערכת משפט בישראל. מיד משם קופצים לחטא המרגלים, מה שראינו בפרשת שלח לך. אז עכשיו גם זה מוזכר מהזווית, כן, של משה, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו אני אשלח מרגלים, אז זה מוזכר פה בפרשת דברים. לאחר מכן, המלחמה שהייתה, שראינו אותה בספר במדבר, שעם ישראל לא נלחם, שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא לא נלחם באדום, אלא עקף אותו אדום, ולעומת זאת, כן, את אדום, מואב ועמון, עם ישראל לא נלחם, ולעומת זאת, בסיחון ועוג, עם ישראל כן נלחם, אז התמצית של הדברים מופיעה פה בפרשת דברים. ויש שם לסיום גם דבר שראינו אותו בסוף ספר במדבר, תיאור מתן הנחלות לשבטי ראובן גד וחצי שבט המנשה, שכזכור הם קיבלו את הנחלה שלהם בעבר הירדן המזרחי ולא נכנסו לארץ. זו הפרשה, זה פרשת דברים. נו, מה הקשר לנביא ירמיהו בהפטרה שאמרנו שבעיקרון תוקנה לפרשת דברים? פשוט בירמיהו, פרק למד, פסוק ד', מתחילים באלה הדברים אשר דיבר אדוני לישראל ואל יהודה, וכאן יש איזה תיאור של עוד איזה אחת מנבואות החורבן והנחמה של ירמיהו, שמתאר שם באותה תקופה, שם סביב חורבן בית שני, סביב חורבן בית ראשון, ולכאורה הקשר, ככה זה נראה בפשט, פשוט כי זה המילים, אלה הדברים, כן? וזה כמובן דורש העמקה, בסדר? אנחנו אמרנו לזה, בהפטרות זה לא עכשיו איזה סמנטיקה, פה כתוב המילה דברים, פה כתוב מילה דברים, אז יאללה, סופו עתק הדבק, אלא יש משמעות לדברים, כן, יש משמעות לדברים, משחק לשון, אז בואו, אתה מה שחושב על זה, אולי זה יכול להיות, קראתי לשיעור הזה דברים טובים, אולי צריך לקרוא לזה, יש משמעות לדברים, ככה אולי ראוי. טוב, מכל מקום, בואו נבין את העיקרון של ספר דברים, נחרוז בזריזות את, את מה שאנחנו רואים בפרשה, ומתוך כך ניגע בהפטרה. ספר דברים הוא ספר שנקרא משנה תורה. אפשר להבין זה משנה תורה, במשמעות שחוזרים פעם שנייה על התורה. אבל זה מבט קצת מאוד לא מכבד ביחס לתורה. התורה זה לא עכשיו עניין מה שנקרא למלא דפים, זה לא ככה שהתורה חיפשו להגיד מילים על התורה. ראינו כבר את הדברים, למה צריך לחזור פעם שנייה? אלא משנה זה לא רק מלשון פעם שנייה, אלא משנה מלשון שינוי. אנחנו שומעים פעם שנייה את התורה באופן שונה מהפעם הראשונה. מה השינוי? השינוי הוא שכל התורה כולה נאמרת בדיבור ישיר של השם לעם ישראל. נכון? הפסוק המפתח של ספרים, שמות ויקרא במדבר זה, וידבר השם אל משה לאמור. כאן בספר דברים, הפסוק המפתח זה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. אנחנו שומעים את התורה לא מהפה של הקדוש ברוך הוא, אלא מהפה של משה רבנו, ומסתבר שזה שונה. יש הבדל, יש שוני, בין לשמוע את הדברים מהקדוש הוא, לבין לשמוע את הדברים ממשה, שוני כל כך חשוב, שבשביל זה התורה מדגישה ספר שלם, ששוב חוזרים על הדברים, כדי שנשמע את זה ממשה רבנו. למה? וכאן זה עיקרון חשוב מאוד להבין, שלמדנו בזמנו על הפרשיות, הרחבנו בזה הרבה, אבל גם עכשיו לצורך ההפטרה צריך להבין את העיקרון הזה. העיקרון הזה מתומצת בפסוק, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זה כל מי שמכיר קצת את שיחות הרב צבי יהודה על פרשיות השבוע, יודע שזה אולי הפסוק שהוא הכי הרבה חוזר עליו, שהוא מסביר שכן, הוא לוקח את זה לכיוון, שכל פרשה היא נאמרה בזוגות, זה השיטה שלו, שכל פרשייה יש את את העיקרון שלה, ואז את הפירוט בפרשייה אחריה. זה דרך ככה, הוא מסביר בראשית, יש איזה עיקרון של בריאת העולם, ואז נוח זה ירידה אל הפרטים, אני יודע, יותר ניכר בספר שמות. שמות זה כאילו העיקרון של עם ישראל, ואז והעירה, איך זה מופיע במציאות. אבל העיקרון הזה שאנחנו צריכים כל דבר לשנות פעם שנייה, דרך הזווית שלנו, זה עיקרון רוחני מאוד מאוד עמוק, שאני חייב שוב לחדד אותו, ואז לראות איך הדברים באים לידי ביטוי הפרשה. ישנו מאמר מופלא של הרב קוק, שנקרא דעת אלוהים. זה מאמר אולי הכי עמוק בכתבי הרב קוק, מופיע בספר עקבי הצון. שם הרב קוק מסביר, כן, הוא בונה את זה על איזה אפיסטומולוגיה, מה שנקרא, תורת ההכרה, שבזמנו הפילוסוף, אמנואל קאנט, שהכתבים שלו אז היו מאוד נפוצים, שהוא חידד איזושהי נקודה, שהרב קוק מסביר שזה בעצם העומק של התורה, רק ש... איך אומרים, בתורת ההכרה המודרנית, כן? מה שקאנט חידש בעולם, זה עזר לנו להלביש את זה במילים שנוכל להפנים. והעיקרון הוא מאוד פשוט. כשאנחנו נפגשים עם המציאות, כשאנחנו נפגשים עם אובייקטים במציאות, אנחנו נפגשים איתם דרך החושים, נכון? אני רואה משהו, ממשש אותו, מריח, שומע, זה הכלי, זה השער שלנו לפתח הכרות, כן? שאני מפתח הכרה, שאני מפתח חשיבה, איך אני עושה את זה? על ידי זה שאני שולח את ידי, כן? שולח את חושי אל המציאות, וקולט מהם נתונים. כשילד קטן קולט דברים מהמציאות, כשילד קטן מחזיק עכשיו את המיקרופון הזה, הוא משלה את עצמו שהוא תופס את המיקרופון עצמו. נכון? כי מבחינת הילד, כל מה שיש במציאות זה רק החושים. אז מה שאני ממשש, מה שאני רואה, מה שאני שומע, זה הדבר עצמו. אבל ככל שהמחשבה מתבגרת, ככל שהאדם הוא יותר עם חשיבה מופשטת, הוא מבין שהחושים לא קולטים, ככה מסביר הרב קוק, על פי גם תורת ההכרה של קאנט, החושים לא קולטים את האובייקט, אלא את הסובייקט. זאת אומרת, שאני ממשש פה את המיקרופון, אני מרגיש תחושות מסוימות, נגיד אני מרגיש מה שאנחנו מכנים תחושה של משהו חלק, אבל אם נביא פה מיקרוסקופ, כן? ונביט עמוק לתוך המתכת הזו, אנחנו נראה שמה שנראה לנו חלק, זה בעצם מלא גבשושיות. זאת אומרת, יש מימדים בהרבה יותר עמוקים ופנימיים של החומר, מאשר רק המעטפת החיצונית שהחושים שלי קולטים. בראייה זה יותר פשוט, נכון? אני עכשיו מביט על משהו, זה נראה לי בצבע מסוים. הביא פה מכשיר אינפרה אדום, אני אראה שבכלל יהיה צבעים גוונים אחרים בתוך האובייקט הזה. ואז מה הנקודה? הנקודה היא שככל שהאדם הוא חומרי יותר, ככל שאדם הוא ילדותי יותר, הוא קולט את הדברים רק בצד החיצוני שלו, הוא לא נוגע במהות של הדברים. שאני עכשיו, שאדם ילדותי, שאדם חושני, כן? מביט על המציאות רק בחושים שלו, הוא קולט כל הזמן רק את המעטפת של החיים ולא את החיים עצמם. כן? זה מאוד מאוד ניכר, בדברים של חושים, האדם עוד איכשהו, כאומר, בסדר, אני מבין שיש מכשירים שקולטים יותר, אבל בדברים מופשטים ברוחנים זה מאוד מאוד ניכר. למשל, תופעה שפעם הקלטה שאלו מישהו שיתאר את עצמו, בסדר? אז הוא מתאר את עצמו, הוא כל הזמן מתאר את הצד החיצוני שלו. מתאר, אני נראה כך וכך, הוא אומר לו, כן, אבל תתאר את האופי שלך. זה היה איזה נער מתבגר, שהוא לא קלט מה זה המילה אופי. זאת אומרת, הוא כל הזמן, מבחינתו העולם, זה רק הגוף שלו. זה רק מה, כל מה שקשור למימד העמוק והמופשט, הוא לא מצליח לקלוט. זה הבעיה של האדם החומרי. שהאדם קולט את המציאות, והוא חושב שהקליטה החיצונית החושית שלו, זה כל המציאות ואין משהו יותר מזה. תבואו, תגידו, מה הבעיה? טוב, אז אפשר להביא הרבה בעיות מהסיפור הזה, אבל הבעיה שאולי הכי מופשטת של הדבר הזה, כן, זה סתם גם בעיה שבן אדם יש לו מבט שטחי למציאות, אבל לא יודע גם להגיע למסקנות גם בעולם החומר, בסדר? אם אדם, לא יודע, מנתח בעיה ורק רואה את ה, לא יודע, למשל החלטה עם מי להתחתן, אם הוא מסתכל רק על הצד החיצוני ולא בודק מה העומק של האישיות שנמצאת מולו, אז גם ההחלטה שלו עם מי להתחתן היא בסוף תעלה על סרטון. בסדר, זה הדברים פשוטים. אבל יש משהו יותר עמוק מזה. כאשר אדם הוא חי בצורה הזו שכל החיים שלו זה רק החושים, רק הנגיעה של הצד החיצוני, אדם כזה, קשה לו לחוות את הרגע. הוא כל הזמן מסתכל על העולם מבחוץ. כל הקליטה שלו זה רק חוויות חושניות. עכשיו, חוויה חושנית זה חוויה מאוד מוגבלת. בסדר, אני עכשיו אוכל משהו. אני נורא מרגיש שזה טעם. טוב, הטעם הזה הוא מתפוגג אחרי השנייה שאכלת. נכון? חוויה יצרית כלשהי. היא נותנת איזה שאדם כל החיים שלו זה רק החוויות הללו. הוא בעצם מתרגל להיות כל הזמן חי באופן זר למציאות. זה אולי התחושה שהרבה מאוד אנשים מסתובבים איתה היום והם לא מבינים למה. ואנשים מרגישים שהחיים עוברים להם ליד האוזן. הם עכשיו חווים חוויה, כן, מסתם דוגמה, דיברנו קודם על ניסויים, כן? אדם עכשיו הוא מתאהב במישהי. אם הוא אדם חומרי, כן, זה כמובן לא עניין של החלטה, זה עניין של חינוך, של עבודה אישיותית של הרבה שנים. אז הוא עכשיו נורא מתלהב מהצד החיצוני של הבחורה, אבל הוא לא יכול לקלוט יותר מזה. אז אמרנו, א', זה מביא אותו לבעיות בהחלטה, והוא מתחתן עם מישהי שלא מתאימה לו, וזה עוד סיפור. אבל יש כאן משהו יותר גדול. באופן תת-הכרתי, הוא מפחד להיכנס לחוויה הזו של הניסויים עד הסוף. כי באופן תת-הכרתי, כלומר, הוא לא יודע להגדיר את זה לעצמו, הוא, הוא, באופן תת-הכרתי, הוא קולט שמה שהוא תופס פה במציאות זה רק הצד החיצוני. הצד החיצוני, הוא ילך וישתנה. היא עכשיו נראית יפה בעיניי, כן, זה מה שמליב אותי, אבל יש איזה גמד תת-הכרתי שלוחש באוזן, היופי החיצוני הזה, הגוף החיצוני הזה, עוד 20 שנה הוא יראה אחרת. אתם מבינים? אז בן אדם יש לו איזה רתיעה, מה שנקרא, להיכנס לזה עד הסוף. ואז הוא יציף את זה באופן פסיכולוגי, בכל מיני שאלות. אולי אם אני אפתח את הלב מולה, ויספר לה כמה אני אוהב אותה, היא לא תגיב לי אותו דבר. אין, האדם נמצא באיזה רתיעה, מה שנקרא, לצלול אל הדברים עד הסוף. הוא כל הזמן כזה לוקח צעד אחורה. לא יודע, עכשיו נגיד הוא יש לו משהו חדש בעבודה, כן? עכשיו מלמדים אותו טכנולוגיה חדשה, AI, בסדר? אז יש לו איזה רתיעה, זה נשמע הפוך על הפוך, לכאורה דווקא בן אדם חומרי אמור עכשיו להתלהב מזה, אבל שוב, מכיוון שהוא חי רק את העולם בצורתו החיצונית, אז הוא מפחד, מה שנקרא, להיכנס לשלב הבא. אומר, תקשיב, אני כבר התרגלתי לווינדוס, לקח לי שנים עד שהתרגלתי להתפעל באינטרנט בצורה טובה, נכון? והנה, ועכשיו, אחרי שהתרגלתי כמה שנים לאינטרנט, יש פתאום משהו חדש, נכון? אז אם עכשיו אני אכנס עם כל כולי למשהו חדש הזה, עוד כמה שנים יהיה משהו יותר חדש. תבין, כל הפחדים, כל התסכולים, כל הרתיעה מלחיות את החיים עד הסוף, זה מגיע מהנקודה הזאת. שוב, זו צורת חשיבה שאנחנו לא רגילים אליה. אנחנו תמיד מבינים מה הבעיה בזה שבן אדם חומרי. שבן אדם חומרי שהוא כזה מתעסק בעולם החומר ולא מגיע לעולם הרוח. תבינו את העומק הדברים של תורת ישראל. אדם חומרי הוא בעצם לא חי את החיים בכל המובנים. לא רק שהוא לא חי את החיים הרוחני. גם את החוויות בעולם הזה הוא לא חווה עד הסוף. ושוב, אם תראו הרבה מאוד אנשים, הם יספרו לכם את זה, הם לא ידעו תמיד להגדיר את זה, באיזה שלב הם יגידו את זה, בדרך כלל זה גם בגיל מבוגר, אדם מסתכל אחורה ואומר, וואלה, עברו לי 30 שנה, ככה. הכל עבר לי ליד האוזן. לא אהבתי עד הסוף, לא חוויתי את חיי המשפחה עד הסוף, לא עבדתי עד הסוף וכו'. הרעיון של דעת אלוהים, מה זה דעת אלוהים? דע את אלוהי אביך ועובדהו. לדעת את אלוהים זה לא, אלוהים זה המציאות, כן? אתה יודע את האלוקות, את המציאות, לא בצד החיצוני שלה. איפה מופיע פעם ראשונה המילה דעה בתורה? וידע אדם את חווה אשתו. מה זה וידע אדם את חווה אשתו? לא ידיעה כזו חיצונית אינטלקטואלית, אלא חיבור של חיים. זה הרעיון של ספר דברים. ספר דברים בא להגיד לך, כל החוויות שעברת בתורה, כן, כל שמות ויקרא ומדבר, כל הדברים האלה, אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. עכשיו, תפנים את זה דרך משה רבנו. משה רבנו הוא כאילו בחיר המין האנושי. עד עכשיו כאילו היה לכם את המציאות באלוקות כפי שהיא. ושוב, אתם ניסיתם, מה שנקרא, למשש את זה ולחיות את זה בצורה כזו. עכשיו בספר דברים, לפני הכניסה לארץ ישראל, חייבים להפנים את הדברים בתוך הנפש. זה נקרא ללמוד תורה. ללמוד תורה, משנה תורה, זה לא רק לדעת לדקלם דברים. זה להפנים את זה בחיים של בן אדם. זה השינוי שבן אדם עושה. זה התורה הופכת להיות תורה דילי. וזה כל הרעיון של ספר דברים ושל פרשת דברים. הדבר הראשון, אני עושה את זה ממש בקצרה כדי להגיע להפטרה, הנושא הראשון בפרשת דברים זה מינוי שופטים. שוב, מה זה מינוי שופטים? מינוי שופטים זה אנשים שצריכים להכריע במציאות. אנשים שהם חושנים, אנשים שהם חומרים, שהם אחרים משהו במציאות, יש להם כל הזמן את התחושת, כמו שתיארתי קודם, שאולי לא הבנתי עד הסוף. אולי החלטתי לא נכון, נכון? זה לא רק בהכרעה עכשיו של בית משפט, אלא אני צריך עכשיו להכריע בחיים שלי בכל מיני דברים, נכון? אני עכשיו מכריע, לא יודע, שאני הולך ללמוד בה, הולך למסלול הזה. אבל אולי אני אולי טעיתי בהחלטה שלי, נכון? כי חושים הם מתאים, חושים יכולים להגיד, לשדר לי תמונה לא נכונה. אז אני הולך למסלול הזה, אבל אני בעצם כל הזמן נמצא עם סורי מצפון, אולי אני לא במסלול הנכון. הנה, אני לא שלם עם המשפט שלי, לא שלם עם ההחלטות שלי. אומרת התורה בפרשת דברים, שמוע, כן, זה שם מילת המפתח, זה הפסוק זה, והצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בן אחיכם ושפטם צדק, בן איש ואחיו ובן גרו, לא תכירו פני במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגעו מפני איש, כי המשפט לאלוהים, והדבר אשר יקשה ממכם תקרבון אליי, ושמעתיו. שלוש פעמים חוזרים על השורש, שמע, מחילה. מה זה לשמוע? לשמוע זה להפנים כמו שזה. יש ביטוי של חז"ל, אין לדיין, מסרת בבא בתרא, אלא שעיניו רואות. מה שאוזניו שומעות. מה שאדם קולט במציאות, זו האמת שהקדוש ברוך הוא שם עכשיו מול עיניו. אנחנו שופטים, אנחנו צריכים להכריע החלטות, אנחנו מסתכלים בנתונים במציאות, עושים כמיטב יכולתנו להבין כמה שיותר לעומק את עולמו של הקדוש ברוך הוא, איך שקלטנו את זה אצלנו, זה מה שצריך להיות. התברר אחרי זה נתונים חדשים, אז הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למשהו חדש. אדם לא נמצא כל הזמן עם אולי שמה, אין, אלה מקרי קוד אשר תקראו אותם במועדם, דורשים חז"ל, אל תקראי אותם, אלא אתם. אפילו שוגגים, אפילו מזידים. תפסיק לפחד מליטות. לך עם החיים שלך, שאתה בנית ועשית כמיטב יכולתך, כן, לא, אל תפחד ליטות ותקפוץ מהגג, אלא תעשה, ועכשיו תיכנס אל הדברים עד הסוף. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זה ממשיך הלאה. מה עוד יש לנו בפרשת דברים? החטא המרגלים. שוב, חטא המרגלים זה גם כישלון של עם ישראל. נכון? אז בפרשת במדבר כתוב, שלח לך אנשים. בפרשת, פה בפרשת דברים, כתוב, הניסוח של התורה זה, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. אין, התורה חוזרת פעם שנייה באופן שונה. מה זה היה המרגלים? מרגלים זה לא היה שוב איזה משהו חיצוני כזה שכפוי עליכם. אלא אתם הייתם אמורים לבוא מעצמכם. זאת אומרת, זה מה שקרה. אתם נשלחה אנשים. המטרה של המרגלים הייתה שאתם תפנימו את הערך של ארץ ישראל. טוב, לצערנו, זה לא קרה, ולכן המרגלים הסתכלו על זה רק מהצד החיצוני, ולכן הם נכשלו. אבל התורה עכשיו מסבירה, מה הרעיון היה של הנושא של המרגלים? הנושא היה שאתם תרגלו עם הרגליים שלכם, שאתם תעברו בארץ ישראל, תפנימו איך ארץ ישראל היא מתאימה לכם, ואז תלכו לכבוש אותה בעוצמה ובכוח. ואז זה ממשיך על זה שהיו עמים שלא נלחמנו מולם, אדום, מואב ועמון, ולעומת זאת עמים שנלחמנו מולם, סיחון ואוג. שוב, למה? כי זה מאוד סובייקטיבי, אל מה אתה מתעסק פה? יש עמים מסוימים, אני לא מרחיב את זה, כי ראינו זה בפרשיות ובהפטרות שלה, באותן פרשיות, יש עמים מסוימים שאתה לא אמור להילחם איתם, שהמצב הנפשי, יש אתגרים מסוימים בחיים, שאתה לא אמור להתעסק איתם. מה, אבל למה? אני מפספס הזדמנות. אתה לא מפספס הזדמנות. זה הנתונים שהקדוש ברוך הוא שם, בסדר? בוא תבין את העומק של המציאות, תפסיק להסתכל רק על התמונה, אבל זה היה שלי וזה עכשיו לא שלי. זה לא אמור להיות שלך בשלב הזה בחיים. בסדר? זה תפנים. ויש דברים שכן, אתה הולך לכבוש אותם עכשיו, יש דברים שעכשיו אתה אמור. העמדה הזו שהאדם, שוב, הוא משלים וחי עם החיים שהקדוש ברוך הוא שם אצלו, ולא כל הזמן נמצא לי בתסכולים, זה הרעיון של אלה, זה הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא שם לפנינו. ואז יש לנו בסוף תיאור מתן הנחלות שם לשבט, נכון? ראובן, גד וחצי מנשה, זה אותו עיקרון. ראובן, גד וחצי מנשה, זה עוד פעם, אנשים שלכאורה אמורים לקבל חלק נחלה בארץ ישראל, והם רוצים לקבל נחלה בערב ירדן המזרחי. שוב, זה לכאורה משהו, מה? כאילו, ארץ ישראל, אתם לא רוצים את הנחלה הזו, את השדה היפה הזה ששם בארץ ישראל? לא. אנחנו רוצים את המקום שמתאים לנו. אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי. אנחנו שומעים את דבר אלוקים שאומר לנו להיות בעבר ירדן המזרחי. כן, תהליך שמתברר, בהתחלה חשבו שהם רוצים משהו אישי, עם הזמן הם הבינו שהם יוצאים חלוצים לפני אחריכם. זאת אומרת, יש כאן ברור שזה באמת החלק ונחלה. אבל הרעיון של פרשת דברים זה לחזור עכשיו על כל התורה כולה ולהראות איך כל דבר הוא מופנם בנפש, איך כל דבר הוא בדיוק מותאם אל הסובייקט, אל המקום שלנו, ולא רק עכשיו ללמוד על הדברים בצורת ציוויים מנוכרים כאלה חיצוניים לנפש. זה הרעיון של פרשת דברים. ועכשיו, כאמור, להפטרה. ההפטרה של דברים, שאני חוזר שוב ואומר, זה הפטרה שהפעם לא קוראים אותה, כי זה שבת חזון, וקוראים את זה את ההפטרה של חזון ישעיהו. אגב, שזה גם קשור, כי בסוף חזון ישעיהו הוא גם, הרעיון זה, נלמד את זה, הוא מתאר את כל הדברים השליליים של עם ישראל, אבל הוא בסוף גם מדבר על השימו, איך זה הולך שם? יצור, יש שם זה גם את הרעיון הזה של שימו את דבר השם, זאת אומרת, יש, כאילו הוא מבקש מעם ישראל בסופו של דבר, השורש של החטאים זה שהם באמת לא נוגעים בדבר עד הסוף, אבל ברגע שהם יבינו מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מהם, ישמעו את דבר השם, רואה את החזון הזה, אז הם יתוקנו. טוב, זה אבל כמו הפטרת חזון, ניגע בה בפני עצמה. עכשיו אני אומר לגבי ההפטרה הזו בירמיהו פרק למד, פסוק ד' עד כ"ב, תראו איך זה מתחבר לו העיקרון הזה. ואלה הדברים אשר דיבר אדוני לישראל וליהודה. שוב, ישראל ויהודה נמצאים פעם במשבר, בסדר, בית ראשון, יש פה אתגרים, איומים, שוב, איך אתם מתמודדים עם זה? אלה הדברים, תקשיבו לדברים שיופנמו אצלכם בנפש, תפסיקו להיות אנשים חומרניים קטנים, שכל היום רק נוגעים וממששים את החיים מבחוץ. אלה הדברים, כי כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. אתם פחדים, נכון? כמו שאמרנו, האדם שלא חי את החיים עד הסוף, הוא מפחד, תבין, זה הפוך על הפוך, תבין, אין אומרים, מה, להפך, זה שאני כזה אדיש, אז אני לא מפחד. לא, זה הדחקה. אדם אמור לפחד, כן? אבל לא פחד משתק, אלא אדם ניצב מול אתגר, והוא לא מפחד מלהתמודד איתו. זה מה שקדוש הוא שם לי, ואני עכשיו הולך לקראתו, זה האומץ. האומץ זה לא בן אדם שלא מפחד, אין דבר כזה מה שבן אדם שלא מפחד. יש בן אדם שמסוגל להתגבר על הפחד. אומר, מה אתם מפחדים? שאלו נאורו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונפחו כל פנים לירקון? אין, אני רואה פה את כל הסחרים שהם מחזיקים כאילו את החלציים שלהם, כאילו הם עומדים לפני לידה, הפנים שלהם הם ירקון. שוב, אנחנו נמצאים פה מול קושי אדיר, כן? מול אתגר אדיר. ושוב, אנשים שהם חיצוניים, הם רואים אולם את מלך בבל מתקרב, והולך להיות אסון, באמת הולך להיות אסון, הולך לחרב הבית. אבל, אומר להם הנביא, אוי, כי גדול היום ההוא מאין, מאין כמו, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. Yeah, מכאן לקוח הפסוק הזה, ממנה יבשע. שוב, אנשים שהחיים שלהם הם בנויים רק על העולם החיצוני, הם לא רואים את התשובה. עכשיו הגיע אסון, אני רואה מולי את החושים קורסים מול עיניי, אני רואה מולי את המוות, אני רואה מולי את בית המקדש שרוף, אני רואה מולי את אני מריח, אני שומע, אני ממשש פה את כל הקושי. נכון. זה אם אתה באמת מביט על הדברים מבחוץ. אבל אם תביט על הדברים בפנים, תדע שכל הקושי וכל העולם היום הזה שעכשיו אתה רואה, זה פתח ללידה של משהו עוד יותר עמוק. מכל צרה, ממנה יבשה. עם ישראל יצמח, טוב, שזה, אבל צריך מבט רוחני. צריך להיות כמו רבי עקיבא, שרואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, ולצחוק, כי אתה רואה איך אנחנו נצא מהחוק, איך אנחנו נצא פה מהחוקיות החושנית הזו של העולם. זה מה שאומר להם, אני פה בהפטרה, תשמעו דברים טובים, תבינו איך מתמודדים עם קושי. והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך, ומוסרותיך ענתק, ולא יעבדו בו עוד זרים. אנחנו נשבור את כל אלה שמשעבדים אותך, ועבדו את אדוני אלוהים ואת דוד מלכם אשר אקים להם. ואתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום אדוני, ואל תחת ישראל. אל תפחד, מנים הפחד, היכולת להתמודד עם פחדים, היכולת להתמודד עם קשיים, זה הכל מגיע בנקודה הזו. תיגע בעומק של החיים, לא בצד החיצוני. בצד החיצון של החיים יש באמת דברים מתים, יש באמת דברים שנשברים. בעומק הדברים יש נצח. גם המוות הוא לא סוף פסוק. יש עוז ואדר לבושה ותשחק ליום אחרון. גם אחרי היום האחרון יש חיבור. יש אנשים שזוכים לחיות את זה בעולם הזה, שהם מסתכלים על העולם, זה המבט של צדיקים. המבט של צדיקים זה לא כמו המבט שלנו, רק שהם גם מקפידים על עוד כמה הלכות. מבט של צדיק זה אדם שמסוגל לחוות את החיים בצורה אחרת. הוא הוא חי את המציאות עד סוף, את כל הרבדים העמוקים שלה, וממילא מסוגל להתגבר על כל המעטפות החיצוניות. ואתה אל תראה עבדי יעקב נאום אדוני ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק, אל תדאג, אנחנו נחזיר אותך מארץ רחוקה, ואת זרעך מארץ שבים, גם כל אלה שנפלו בשבי, ושב יעקב, ושקט ושענן, ואין מחרית, כי איתך אני נאום אדוני להושיעך, כי אעשה חלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם, אחותך לא אעשה חלה, ויסרתיך למשפט ונקה לא ענקיך. נכון, יהיה איסורים, יהיה ניקיונות, יהיה קשיים, אבל אתה לעולם לא, זה לא ייגמר, יש תמיד נצח שהוא מעבר לכל החושים. זה הרעיון של עם ישראל, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל, מתמודדים עם כל המעטפות החיצוניות של המציאות. כי כה אמר אדוני, אנוש לשברך נחלה מכתך. כן, במבט חיצוני זה נראה שזהו, אתם עכשיו פה קיבלתם מכה, גלות, חורבן, אין אפשרות לרפא את המכה הזו. אין דן דינך, אין דן דינך למזור, רפואות תעלה, אין לך. לכאורה אין אף אחד שיכול לדין, אמרנו על דיינים, שיכול להגיד שיהיה פה מזור, שיהיה פה רפואה, רפואות תעלה, אז רפואות מועילה. אין, נכון? במבט חיצוני אין, אני רואה את הדברים, ונכשלנו. זהו, אין מה לעשות עם זה. כל מאהבייך שכחוך, אותך לא ידרשו, כי מכת אויב וכיתיך, מוסר אכזרי על רוב אבנך, עצמו חטאייך. אין, אנחנו חוטים, אנחנו פושעים, הכל נפל, הכל אבוד, אין תקווה, הלכה המדינה, זה, אנחנו אשמים. אתם יודעים, זה עמדה נפשית כזו, אנשים שהם חומרים, גם אנשים פסימיים, אני אומר זה המון, אני אומר זה המון פעמים, כי הם רואים את החומר, והחומר הוא באמת נגמר, החומר הוא קלה, במהות שלו החומר הוא קלה. מה תזכי על שברך, אנוש מחובך, על רוב אבונך עצמו חטאותי יחסיתי אל אלך. תדעי, הוא אומר לעם ישראל, לכנסת ישראל, נכון, כל החטאים הללו, כל העונשים האלה, זה על חטאים שחטאנו, נכון, יש פה, יש דין ויש דיין, אבל כל אוכלייך יאוכלו, וכל צרייך כולם בשבי ילכו, והיו שוסייך למשיסה, וכל בוזזייך אתן לבז. יש מידה כנגד מידה, הנה, הקדוש ברוך הוא, זה לא משחק כזה. יש שהמציאות, שאדם לא הולך על פי עומק המציאות, אז המציאות מתהפכת עליו. כל הרשעים האלה, הם מתמוטטו, אל תדאגו, אתם תראו את זה. אתם או בניכם, או עוד 2,000 שנה, ואנחנו נראה איך כל הבוזזים יבזזו בעצמם. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אעלה ארוחה לך, וממכותייך ארפך נאום השם, כי נדחה קראו לך כאילו מישהי נידחת, מישהי מגורשת, ציוני דורש אין לה, ככה היה נראה, שאין, ציוני עזבו אותה, והיא פה מושלכת. בסדר, קוראים את זה תמיד בתקופה של בין המצרים. כי כה אמר השם, הנני שב את שבות אוהלי יעקב, משכנותיו ארחם, ונבנתה עיר על תילה. כמה מילים יש פה שאנחנו מכירים אותם, זה המקור שלהם. נבנתה עיר על תילה, זה מה שאומר רבי, כן, רבי שלמה, על כבד שם בלך דודה. זה אנחנו אומרים כל אל שבת אגב, זה הרעיון של קבלת שבת. גם שבת נכנסת, ויש תשובה, כל השבוע היה קשה, לך דודי לקראת קלה, תיבנה העיר על תילה, יהיה בסדר. יהיה, בואי ושלום, עטרת בלה, גם ברינה ובצהלה, והארמון על משפטו ישב, המשפט יהיה, המשפט האמיתי יופיע, ויצא מהם תודה, וכל משחקים, ועיר בתים, ולא ימתו, ויכבדתים, ולא, ויכבדתים, כי אני אכבד אותם, ולא יצערו, יצערו זה משון קטן, אני לא אקטין אותם, הנה, כבר מסיימים, והיו בניו מקדם, כן, עם ישראל, הבנים שלו יחזרו לקדם, לשורשים, ועדתו לפני תיקון, תעמוד, ופקדתי על כל אוחציו, והיה אדירו ממנו, כן, המלך האדיר, מלך המשיח, יצמח מעם ישראל, ומושלו מקרבו יצא, ויקרבתיו, כן, הקדוש הוא יקריב את המנהיג של עם ישראל, וניגש אליי, כי מי הוא זה אשר ערב את ליבו לגשת אליי? שימו לב, זה הסיום. אמרנו, מה כל הרעיון של עבודת השם? להתקרב אל השם. מי יתקרב אל השם? רק מי שאני קורא לו. שוב, אדם שחושב שהוא יכול להגיע אל השם בצד החיצוני, לא איראני אדם וחי, לא, אדם שחושב שהעולם זה רק המימד החיצוני, הוא לעולם לא ייגע במהות. רק אשר אדם יבין שהוא יכול להיפתח לעומק האינסופי של החיים, זה נקרא שהשם קורא אליך. שיבנו השם אליך ונשוב החדש ימינו ככד, בדימויים כאלה, שזה כמו מים שעולים כלפי מים, עין בעין יראו, כן, עין אלוקית מול העין האנושית, ארץ ושמיים. יש פה חיבור של העולמות, שוב, שהאדם נפתח לזה שיש עומק מעבר למה שגלוי למציאות החיצונית. ואז, ויהיתם לי לעם, ואנוכי יהיה לכם לאלוהים. זה הרעיון של ספר דברים ופרשת דברים, בסדר? שאדם, אם אני מסכם את הדברים, שאדם מבין שהדברים שהוא פוגש בחיים, זה לא רק מה שנראה כלפי חוץ, אלא העומק האינסופי האלוקי שעומד מאחוריהם, וככל שאדם מפתח יותר את המבט הזה, אז יש לו נחמה. יש לו את ההבנה שגם המציאות הגלויה, שהיא נראית בעייתית ונראית זמנית ונראית מוגבלת, יש תמיד משהו שהוא מעבר לזה. ולכן, כמו שאנחנו אדם חי את החיים, אני מקווה שזה הובן הלינקג' הזה שעשיתי פה בין הדברים, זה הסוד, מה שנקרא, להיות אדם מאושר. אדם מאושר זה לא אדם שמצליח לו הכל מבחינה חומרית. אין בן אדם כזה. לכל אדם יש בסוף, כל אדם מת בסוף, כל אדם יש לו בסוף כאב גופני, לכל אדם יש בסוף משברים אלה ואחרים. אדם מאושר זה אדם שהוא כל הזמן חי את המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותו. זה ההשלמה העמוקה שכאן, כאן הקדוש ברוך הוא פוגש אותי. זה המקום שלי. לכן הוא אוהב עד הסוף, שונא עד הסוף. כל הרגשות. הוא חי את ההצלחה עד הסוף, חי את הכישלון עד הסוף. הוא משבריך וגליך עליי עברו, כי יש משברים וגלים, אבל יש כל הזמן משהו שנותן לו את התחושה הזו שהוא מאושר בכל רגע, גם שיש אסון. מאושר לא במשמעות של איזה כיף יש אסון, אלא הקדוש ברוך הוא נמצא גם פה. גם פה. וזה נותן לאדם את יכולת ההשלמה בכל מצב. בעזרת השם. אלה הדברים אשר דיבר השם. טוב, נעצור כאן.